פרשה אקטואלית עם הרב נחמיה רוטנברג.
מאזינים יקרים, ערב שבת פרשת כי תצא, ואנחנו נכנסנו לחודש אלול, אנחנו כבר בעמוק בחודש אלול. כבר גם כן, לא סתם שהחופש הסתיים, גם אצל הבנות ברוב המקומות, זהו, כבר התחילו פחות או יותר. אז זהו, אנחנו אוטוטו ראש השנה בפתח, אלה שמבינינו שכבר עמוק בסליחות, אלה שאוטוטו שבת הבאה, מוצאי שבת הבאה, מתחילים את הסליחות. כי תצא, כשמתחילים ללמוד את הפרשה, מבינים היטב שיש פה משהו שמרמז מעבר. יש את הסיפור הראשון של אשת יפתו, הולכים למלחמה, שובים בשבי, והיא צריכה לשבת חודש שלם, ואחרי זה פרשת בן סורר ומורה, שהגמרא אומרת שמסתבר שלא היה ולא יהיה. הפרשה הזאת, אחרי זה למעשה, רוב הפרשה היא עוסקת במצוות, מצוות קיומיות, יומיומיות, אבל תחילת הפרשה אני חושב שכדאי שביחד נעסוק משהו, ננסה ללמוד מהפרשה הזאת, מהחלק הראשון של הפרשה, לימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, ימים שאנחנו גם מתפלים ומייחלים שהקורונה תעבור אותנו לגמרי, שיהיה בריאות טובה ואיתנה. דבר מאוד מעניין. כשאנחנו עוסקים בבן סורר ומורה, אנחנו יודעים שבן סורר ומורה נידון על שם סופו. זאת אומרת, בן סורר ומורה מקבל עונש חמור, אבל עונש החמור שהוא מקבל זה לא בגלל מה שהוא עשה עכשיו. המעשים שהוא עשה, הוא אכל חתיכת בשר, ישב, הוא לא עשה משהו כזה חמור שאפשר לומר שזה מה שבעקבות כך מגיע לו את העונש החמור שהוא מקבל. אומר רש"י בשם המדרש, בן סורר ומורה נידון על השם סופו. סופו שילסתם את הבריות ויעשה עבירות חמורות. אז כולם שואלים, מה, אנחנו לא נותנים לו צ'אנס? אולי הוא יחזור בתשובה? מי אמר? מה? נכון, אנחנו כבר יכול להיות שמבינים שזה תחילת הדרך. ככה מתחילים, ובסוף יגיעו הוא יגיע לאיזה מקום חמור מאוד. בסדר, אבל בוא ניתן לו צ'אנס, יכול לחזור בתשובה. אנחנו עוסקים עכשיו, נמצאים בימי הרחמים והסליחות, עוסקים בימי תשובה. מה, אנחנו לא ניתן לילד כזה, לבן כזה, ניתן לו את האופציה, את הצ'אנס לחזור בתשובה? אנחנו בראש השנה קוראים בתורה את פרשת ישמעאל, את הסיפור שאברהם למעשה זורק את הגר מביתו, ו... היא הולכת, והיא למעשה נמצאת ולא יודעת מה לעשות, הבן שלה כמעט מת בידיים שלה, וכי שמע השם אל כל הנער, הוא בכה, והקדוש ברוך הוא אלוקים שומע את הבכי של ישמעאל, ומציל למעשה את הגר ואת ישמעאל, ופותח בפניהם בנס, מעיין של מים, ולמה הקדוש ברוך הוא שומע את כל הנער? באשר הוא שם. באותו זמן הוא היה בסדר ישמעאל, אז אפילו שעתיד חס וחלילה לרצוח, ולהרוג את בניו של יעקב, אבל במצב שלו, באשר הוא שם, במצב שלו הוא היה בסדר. אנחנו עכשיו לא בודקים מה יהיה יותר מאוחר, חוץ מזה שגם יש את האפשרות שהוא יעשה שינוי בעתיד. לכן אנחנו בודקים את הבן אדם באשר הוא שם. ודרך אגב, זה אחת הסיבות שאנחנו קוראים את הקריאה בראש השנה, אחת הסיבות, כך כתוב בראשונים, בשביל גם לעודד אותנו, באשר הוא שם, אם אנחנו ביום ראש השנה נהרהר בתשובה, נמליך את הקדוש ברוך הוא, יהיה לנו שנה טובה, כי ההחלטה, כביכול, הדין יינתן באשר הוא שם. ולא בודקים מה היה ומה עלול להיות, ואנחנו יודעים שהרבה קבלות שאנחנו מקבלים, אולי אנחנו מפספסים אותם מהר מאוד. אבל באשר הוא שם, זה אמור להודד אותנו מאוד. אבל אם אנחנו מסתכלים על ישמעאל מול בן צורר ומורה, יש פה סתירה מהותית. הנה, אצל ישמעאל רואים מפורש באשר הוא שם, דנים אותו לפי מה שהוא. אז הנה, אז למה, איך יכול להיות שאצל בן צורר ומורה אנחנו נידון על שם סופו? אם אנחנו היינו דנים את ישמעאל על שם סופו, גם הקדוש ברוך הוא לא היה מציל את ישמעאל, והיה נותן לו למות כביכול. אבל התשובה היא, רבותיי, רואים, יש חילוק מהותי ביותר בין ישמעאל לבין סורר ומורה. התורה אומרת לנו, ומגדירה את בין הסורר ומורה, והגמרא אומרת כשהאבא מגיע לבית הדין, הוא אומר, איננו שומע בקולנו. הגמרא לומדת הרבה לימודים, מה זה שומע בקולנו, צריך להיות קול אחד של האבא ושל האמא. אבל מה זה איננו שומע בקולנו? היה אמור להיות כתוב, אינו שומע בקולנו. מה זה איננו? אומר המדרש, מסבירים המפרשים, איננו הכוונה, הוא סגר את השמיעה, הוא לא שומע, לא סתם הוא לא שומע מה שאנחנו מדברים איתו, הוא, איך אומרים, הוא אטם את האוזניים שלו לגמרי. אטם את האוזניים שלו לגמרי, אז כל המהלך של בן צורר מורה זה הביטול שלו, או זה שהוא מפקיר את עצמו על ידי זה, שהוא אומר, אני לא רוצה לשמוע כלום. זהו, סוגר את מערכת השמיעה שלו. ברגע שהוא סוגר את מערכת השמיעה, אז כשאנחנו מדברים על נידון על שם סופו, זה לא שאנחנו מבינים מה יקרה בעוד כמה שנים, או בעוד תקופה מסוימת, ולכן אנחנו נותנים לו עונש חמור מאוד. ממש לא. העונש החמור כבר נוגע למה שעכשיו, למצב של עכשיו. ברגע שהוא סוגר את אוזנו, את האוזניים שלו, סוגר זה, הוא לא רוצה לשמוע, שם הבעיה נמצאת, וזה כבר במידה מסוימת נידון באשר הוא שם. עכשיו, כשאדם סוגר את האוזן מלשמוע, אין אופציה שהוא יחזור בתשובה, אין צ'אנס. אצל ישמעאל רואים בדיוק הפוך. אצל ישמעאל כתוב, ישמעאל הרי מה המהות של השם ישמעאל? ישמע כל. השמיעה. לא רק זה, כתוב במדרש מפורש שישמעאל בסוף ימיו, יש סיפור מאוד מעניין במדרש, שאברהם בא לבקר אותו, שם הוא הרי יצא ארץ בני קדם, הוא הלך למקום אחר לגור, הוא בא לבקר אותו. בכל אופן, כתוב במדרש מפורש שישמעאל בסוף ימיו חזר בתשובה. זאת אומרת שלישמעאל היה את כוח השמיעה. הרצון לשמוע, כשיש לך רצון לשמוע, באמת יש צ'אנס. יש צ'אנס גדול מאוד. ולכן כתוב, חרשו נותן לו דמי כולו. אדם שמזיק למישהו אחר, על ידי זה שהוא גרם לו להיות חרש, נותן לו דמי כולו. הנזק הוא נזק, איך אומרים, טוטלי. זה לא רק נתן לו מכה ביד או ברגל, כי אדם שהוא לא שומע, קשה לו בכלל להשתנות, קשה לו בכלל לקבל, להפנים, לעשות שינוי בכל תחום דרך אגב. לכן זה גם נותן לו דמי כולו, בתחום הרוחני בוודאי, וגם בתחום הגשמי, אדם שלא שומע, אין לו את האפשרות להתקדם כמו שצריך. רואים את זה מאוד מקום בתורה. בעבד עברי. עבד עברי, יש גם סיפור מאוד מעניין סביב העבד. העבד עברי, הוא נמכר בגלל שהוא גנב ואין לו כסף לשלם, אז מוכרים אותו לעבד, ובתשלום של העבודה שלו מחזירים את דמי הגניבה. התורה אומרת שאם מה קורה אחרי, למעשה הוא עובד 6 שנים, אחרי 6 שנים יוצא לחופשי. מה קורה אם בתקופת, לקראת סוף 6 השנים, אומר העבד, אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, לא יצא חופשי, אני רוצה להמשיך להישאר אצל האדון, מאוד נחמד לי. אומרת התורה, ורצה אדונה, והגישו אדונה אל האלוהים, והגישו לדלת או אל המזוזה, ורצה אדונה ואת אוזנו במרצע, ועבדו לעולם. לוקחים אותו, לוקחים את האוזן שלו, ורוצים אותה מול המזוזה, ומה אומרים? אוזן זו ששמע על הר סיני לא תגנוב וגנבה? אז צריך לרצוע את האוזן, כי בכל יש לה, היא לא שמעה טוב. וכולם שואלים, שמה גם כן בפרשת עבד עברי, א', למה לא רוצים אותו מיד שהוא גונב? לקחת את האוזן ולהגיד, אוזן זו ששמע בהר סיני לא תגנוב וגנבה. יש באמת כאלה שאומרים שהרציעה זה על העבדות. אוזן זו ששמע על הר סיני, עבדי הם ולא עבדים לעבדים, והיא הלכה להיות עבד. בסדר, אז גם אבל השאלה הנוספת היא, למה על כל עבירה שאדם עושה? כל עבירה שאדם עושה, לא מכבד אבא ואמא, לא שומר שבת, לוקחים לו את האוזן ורוצים, כתוב בתורה, אוזן זו ששמע על הר סיני, זכור את יום השבת לקדשו, אוזן זו ששמע על הר סיני, כבד את אביך ואת אמך, ולא מכבד את אביה ואת אמה, אז האוזן הזאת צריכה להירצה. היינו צריכים לעשות חורים באוזניים של כולנו, לצערנו. אז למה רק בעבד עברי? אבל גם שם מסבירים המפרשים שאצל עבד עברי ברגע שהוא נמכר לעבד, האוזן שלו עוד עובדת. מה הכוונה? הוא יכול לשמוע ולנסות להפנים ולחזור בתשובה. נכון, בתקופה הראשונה הוא תחת העול של האדון שלו, אז הוא לא יכול, באותו רגע הוא לא יכול לשנות את כל המצב שלו. אז הוא אומר לעצמו, טוב, עוד 6 שנים אני אצא לחופשי, אני אשנה את דרכי לגמרי. גם עכשיו אני אתקיל לאט לאט, ועוד 6 שנים אני אעשה שינוי מהותי, בעת שאני למעשה כרגע נמצא תחת האדון שלי. אני לא יכול לעשות דברים, שינויים מהותיים. ואז מגיע לקראת סוף 6 השנים, והוא אומר, לא, 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 אהבתי את אדוני, את אשתי ואת בניי, אני לא אצא חופשי, אני הכל בסדר. טוב לי פה. טוב לך פה? אתה כבר לא יכול לשמוע יותר. אתה לא יכול ללכת לשיחת מוסר ולשמוע, לשנות את דרכיך, כי אתה צריך להיות תחת האדון שלך. האדון הוא אומר לך מה לעשות. אתה נמצא תחתיו, אתה לא יכול לעשות שינויים. האוזן שלך פגומה. לכן אנחנו, את הבן סורר ומורה, נותנים לו עונש חמור מאוד בשלב הזה, כי הוא איננו שומע בקולנו. וכמו שאמרתי, הגמרא אומרת שלא היה בן סורר ומסתום לא יהיה, לפי כל התנאים שהתורה אומרת, אבל התורה רוצה ללמד אותנו מה זה איננו שומע. כשאנחנו לא רוצים לשמוע, שם כבר מסתיים הסיפור. רואים את זה גם בראש השנה, במצווה המהותית ביותר של החג, זה תקיעת השופר. אצל המגילה, אני לא נכנס לחלק ההלכתי, אבל במגילה אנחנו רואים שהברכה היא אשר קדישנו במצוותיו וציוונו על מקרא מגילה. אנחנו צריכים לקרוא מגילה. כמובן שעיקר המצווה היא לשמוע. מי שקורא את המגילה ולא שמע את מה שהוא קרא, כתוב מפורש בלחש, הוא לא יצא. עיקר מצוות מקרא מגילה זה לקרוא, אבל שמישהו ישמע את הקריאה. אין מי שקורא ואין אחרים ששומעים. אצל השופר אנחנו רואים דבר מעניין. אנחנו מברכים, ברוך אתה השם אלוקנו מלך העולם, אשר קדישנו במצוותיו וציוונו. אנחנו לא אומרים לתקוע בשופר, על תקיעת שופר, לשמוע כל שופר. אנחנו גם פה, חכמים רצו להדגיש בפנינו את המעלה העצומה של תקיעת שופר, של התקיעה, אבל לשמוע את השופר, בלי שנשמע, נכון, גם במגילה צריך לשמוע, אבל לקרוא זה הבסיס, זה עיקר המצווה, משם מגיע, זאת אומרת, אתה קורא, ואחרי זה מי ש... אם אתה קורא אחרי זה אתה שומע, אז זה בסדר, אז אנחנו יכולים לברך את הברכה, על מקרא מגילה. בשופר עיקר העניין זה לשמוע, להפנים, לקבל את השופר, תוקע בשופר, תקיעת שופר. בוא נשמע מה שהשופר רוצה מאיתנו. כל יום בחודש אלול בבוקר אנחנו שומעים את תקיעת השופר. לתת לנו ככה עוד איזשהו קווץ', כמו שאומרים, מתקדמים, בוא ננסה לעשות איזשהו שינוי, משהו, נזיז משהו. בלי שמיעה של שופר לא עשינו שום דבר. על תקיעת שופר זה כלום. עצם התקיעה זה לא המצווה, נכון? הגמרא שואלת, למה תוקעים בשופר? כי רחמנא אמר תיקו, התורה מצווה אותנו לתקוע בשופר, אנחנו לא צריכים להיכנס לפרטים למה. אבל כשחכמים קבעו כבר את הברכה, אנחנו רואים כמה חכמים נכנסו לעומק, ואמרו לנו, לא, זה לא על תקיעת שופר, לשמוע כל שופר, אנחנו צריכים להיכנס לראש השנה עם האוזן פתוחה, לשמוע. אנחנו לא יודעים כלום. בכלל, בתקופה הזאת של הקורונה, כל אחד מאיתנו נהיה איזה פרופסור גדול, הוא יודע איך לטפל בקורונה. כשאנשים, אחד מתוך, אחד מרווה את השני בעצה, גם בנושאים גשמיים וגם בנושאים רוחניים, אנחנו יכולים מאוד מאוד להתקדם אם נשמע, פשוט נטה אוזן לשמוע. ערב שבת פרשת כי תצא, ואנחנו ממשיכים ועוסקים בחלק הראשון של הפרשה, כי תצא למלחמה על אויביך. כי תצא, ראיתי אחד מהמפרשים לפני כמה שנים ששואל שאלה פשוטה, מה זה כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויון? אני חושב שגם אור חיים שואל את השאלה הזאת, הוא מסביר, אור חיים ידוע שאומר כי תצא למלחמה על אויביך, זה לא סתם מלחמה, זה על האויב הגדול זה היצר הרע. אפילו שחזרת מהמלחמה, זה המלחמה הקטנה, המלחמה הגדולה זה מלחמת יצר הרע. המלחמה שלנו עם היצר הרע. אבל הלשון של הפסוק גם כן צריכים להבין, מה זה כי תצא למלחמה על אויביך? מישהו מאיתנו יוצא לבד למלחמה? התורה הייתה צריכה לכתוב, כי תצאו למלחמה על אויביכם. כי תצאו, מי מאיתנו יוצא למלחמה לבד? כולנו, מה זה כולנו? חלק, עם ישראל כעם, קבוצה, הלוחמים קדימה, הלוחמים אחורה, מה זה משנה? כי תצא למלחמה זה באדם יחיד, הוא נתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויון. בסדר, אולי השבי, מישהו אחד הולך ותופס ושווה שבי. אבל כי תצא למלחמה, כי תצאו למלחמה לא יבחם, ואז אדם אחד מתורכם ישבע שבי, הוא נתנו השם לוקחה בידיך ושבית השבי. זה אפשר להבין אולי שיהיה אפשר לעבור ללשון יחיד. חשבתי אולי מתוך כדי המפרשים, אולי מהדברים אפילו של אור החיים, התורה רוצה גם לרמז לנו שהיא עוסקת בכל אחד ואחד מאיתנו. כמו שאור החיים אומר, חזרנו מהמלחמה הגדולה, כביכול הגדולה היא הקטנה, כי המלחמה הגדולה זה המלחמה היומיומית שלנו עם היצר הרע. כי תצא למלחמה על אויביך, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויו. חכמים לומדים ממה שהתורה מלמדת אותנו, מהלשון של התורה, איך לנצח את המלחמה. ולא רק עם היצר הרע דרך אגב, יש לנו מלחמות, כל הזמן התמודדויות, בינינו לבין עצמנו, בין הסביבה שלנו, התמודדות, זה לא חייב להיות מלחמה, אנחנו מבינים מלחמה, הכוונה ללחום ולהרוג, ואיך אומרים, להרוס, לא. מלחמה זה התמודדות. והתורה נותנת לנו כאן עיצה פשוטה מאוד, ואנחנו בכלל בימים של אלול, ימים של רחמים וסליחות, ימים שכל משפט שיש לנו עכשיו בפרשת השבוע אפשר ללמוד לימים האלה. ואם התורה קוראת לפרשה כי תצא, מתחילה בפסוק כי תצא בלשון יחיד, היא פונה לכל אחד ואחד איתנו והיא אומרת כי תצא למלחמה על אויביך ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השוויון. אם אתה רוצה באמת איך אומרים, שהמלחמה, שאתה תנצח במלחמות שלך, שתעבור את כל ההתמודדויות שלך בשלום, כי תצא למלחמה. התורה לא אומרת, במלחמה שלך, נתנו השם אלוקיך בידיך, בזמן מלחמה, לא, כי תצא. צריך לעשות את המעשה של היציאה. אדם מאוד מאוד אוהב את המקום הנוח שלו, את המקום שלו, לא, איך אומרים, החיים הרגילים והשגרתיים, הוא לא אוהב לעשות שינוי, בוודאי לא שינויים דרמטיים. בשביל לנצח התמודדות כל מיני, גם בגשמיות דרך וגם ברוחניות, תמיד צריך לבדוק כמה ולמה ואיך, אבל כי תצא למלחמה. את המעשה הזה של היציאה, צא מהמקום הנוח שלך, תתמודד, תבחן את הדברים, תשאל, תתייעץ, אז הוא נתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. מי שיושב במקום שלו, ואני חושב שכל מה שקורה בקורונה, גם כן, זה כבר, אנחנו מתחילים טיפ-טיפה להתרגל, אבל בחודשים הראשונים הדברים היו עוד הרבה יותר מופלאים ונפלאים, במובן הזה שאני חושב שזה יכול לחזק מאוד, כך חשבתי לעצמי, כל המגפה הזאת שקוראים לקורונה והשינויים שקרו בעולם יכולים מאוד לחזק אצלנו את ביאת המשיח. העניין של ביאת המשיח, הרבה פעמים אנחנו חושבים לעצמנו, מה, יחול שינוי בכל העולם, משיח יבוא ויש שינויים, אנחנו באמת מאמינים, בני מאמינים, ומבינים שירושלים היא מרכז העולם, ויבוא משיח ויבנה בית המקדש. אבל יש לנו איזה חיסרון מסוים של הרגשה, מה, הולך להיות שינוי כזה גדול בעולם, זה קשה להבין או להכיל את הדברים. ובדיוק באה הקורונה והראתה לנו שאיזה מישהו אחד בפינת עולם, יכול לעשות מעשה שטות אחת, מעשה טיפשות אחת, אף אחד היום אולי לא יודע בדיוק מה נעשה שם, אבל זה ברור שזה נעשה מאיזשהו מעשה טיפשי אחד קטן, ממש לא, לא גדול, וסדרה, ושינה סדרי עולם. אין שאלה ואין ספק בדבר. השתנו סדרי עולם. מי שמסתובב קצת בעולם רואה איך שהעולם השתנה לגמרי. מסכות והגבלות ופה ושם. העולם לגמרי, לא אגיד את המילה השתגע, השתנה לגמרי. זאת אומרת שיש כזה מושג, זה אמור לחזק אותנו. אז אני אומר, כי תצא למלחמה, אנחנו אוהבים את השגרה הזאת, תן לי את המקום שלי, מה פתאום שאני אזוז משם? כי תצא, התורה מלמדת אותנו לזוז מעט. טיפה לפעמים, לא צריך כל כך הרבה, על זה נאמר, פיתחו לי פתח כחודו של מחת, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. תפתח פתח, אבל פתח, נכון? שהוא יהיה הקל ביותר, הוא יהיה הקטן ביותר. אבל זה פתח, ועד כדי כתוב פתח של מחט שיהיה מפולש מצד לצד. תעשה משהו אחד, צד אחד, הצד הזה יביא אותך לפתח של אולם. הבעיה שלנו הגדולה שאנחנו לפעמים גם את הצד הקטנטן הזה, לא רוצים לעשות. קשה לנו, באמת, האדם אוהב מאוד להישאר במקומו. לא לזוז קדימה, אפילו מעט. כי היצע הרע ברוב חוכמתו, הוא תמיד אומר, אם אתה תזוז קצת, הרי אתה תתקדם הרבה קדימה או משהו כזה, אז השינויים האלה יהיו הרבה יותר קשים וגדולים. הוא מראה לך את הקושי הגדול ביותר, בשביל שגם לא תעשה משהו קטן. אבל דרכו של עולם, אדם צריך לעשות באמת בהדרגה. אדם לא צריך לעשות את הצעדים שלו בדרמטיות. כי תצא, תעשה את היציאה, משהו, איך אומרים, מעשה קטן, שינוי קטן, זה עצמו לאט לאט יביא את השינויים הגדולים. בהדרגה, אדרבה, מי שהולך, איך הוא קופץ כמה מדרגות ביחד, הוא עלול ליפול. גם בירידה וגם בעלייה. מי שקופץ כמה מדרגות בירידה יכול ליפול, וגם מי שעולה מהר וקופץ כמה מדרגות ביחד, יכול ליפול. גדולי בעלי המוסר תמיד אמרו, מעט, משהו. אני זוכר שלמדתי בכולל של ישיבת כל יעקב, ברשות הגאון הגדול רבי יהודה עדס, הרבה פעמים בחודש אלול הוא שוחח על הדברים הפשוטים, להתחיל לכוון בתפילה, במה שכתוב בתפילה, במילים הפשוטות, בכוונה הפשוטה, אנשים שמתחילים לדבר איתם על התפילה, הם חושבים שצריכים עכשיו להיכנס לאיזשהו עומק של כוונות התפילה. ודאי שיש בתפילה כוונות שאפשר לכוון וכמעט כל היום להיות ולעסוק בתפילה. אין ספק, המקובלים הגדולים מעמיקים ומעמידים את עצמם בתפילה שעות על משעות היום. אבל לנו, מה מצפים מאיתנו? פשוט לכוון הכוונות הכי פשוטות על מה שאנחנו מדברים, כי לפעמים אנחנו מתפללים, ואת מה שאנחנו מוצאים מהפה, לא רק שאנחנו לא מבינים, אנחנו פשוט לא שמים לב אפילו מה הוצאנו מהפה. הדברים האלה, זה הקיטצה, אני חושב. יציאה אחת, צעד אחד קדימה, ונתנו השם אלוקיך בידיך ושבית השביו. אתה רוצה להצליח ולנצח, שהשם ייתן בידיך את כל הדברים, כל אחד ואחד מאיתנו רוצה, גם בגשמיות וגם ברוחניות. לצאת, לעשות את השינוי הזה, את התזוזה, זה יביא לנו את הישועה הגדולה. וכמו שאמרת, אנחנו בתקופה, גם רחמים, גם סליחות, כל אחד בדרך שלו, בכיוון שלו, בלב שלו, במחשבה שלו, אבל כולנו ביחד גם נתפלל ונייחל, שכל מה שאנחנו מקבלים, מה שעבר עלינו הקורונה, אולי לא הבנו מספיק את המסר, אנחנו לא יודעים אולי בדיוק מה המסר, אבל להבין שיש כאן משהו, אם נתפלל ונייחל שזה גם יעבור מן העולם, נוכל להיכנס ביחד, פרשת השבוע כי תצא, כי תבוא, נגיע ברגל ימין, לראש השנה עם האוזן, כמו שדיברתי בחלק הראשון, נגיע עם האוזן פתוחה לשמוע, זה כבר הרבה מאוד, כי הבעיה שלנו הגדולה הרבה פעמים, שהאוזן שלנו אטומה מלשמוע, וזה הבעיה של בן סורר ומורה, איננו שומע, איננו, כלום, סגר את האוזן, מאשר ישמעאל שהוא שמע כאל, הוא שומע. אז נכון, אז אנחנו דנים אותו לפי עכשיו, כי אם הוא ישמע, האוזן שלו שומעת, יש סיכוי שהוא, שיצא ממנו משהו. כמו שכתוב שהמדרש אומר, שישמעאל חזר בתשובה בסוף ימיו. לפני שנסיים, נודה לטכנאינו יקר והמסור לישי נוימן, לכל הצוות הנפלא של רדיו קול חי, לכם המאזינים, שבת שלום ומבורך, שבת של בריאות, שבת של שמחה.